המאמר, המאמר השלישי. יש לנו ארבעה עמודים, אני מקווה שנעשה את זה גם מהר. נראה רבה לגן, אבל שעבר פשוט הבן שלי שבר את הרגל, שבר את היד, ולכן לא ברגע האחרון ככה הייתי חייב לרוץ איתו. קיבלתם את ההודעה?
כן.
טוב. בסדר, יש לכם סימן למה? אף על פי שנראים הדמיונות בספירות, אין נראה צורה כצורה גשמית חס ושלום, אלא נראה עניין אחד שמובן בו כאילו רואים הצורה ההיא, וזה נקרא ראיית הנשמה, שאין ראייתה כראיית הגוף. ההגדרה הזאת זה הגדרה של הרמח"ל. הוא ממשיך עם הרמח"ל שם הנקלח, זה בעצם ציטוטים או כמעט ציטוטים מהרמח"ל. ומה הפשר של ראיית הנשמה, שאין ראייתה כראיית הגוף? ראיית הנשמה היא יותר הבנה מראיית הגוף, שאינה רואה הדברים מצד צורתם אלא מצד מציאותם, מציאות הדברים ולא מצב צורתם. בשפה שלנו היינו אומרים שראיית הנשמה זה לראות את הדבר עצמו ולא את הצורה שלו, את החומר. איך רואים חומר? הרי זה תת ודסת, ראייה זה תמיד ליצור מהחומר את הצורה שנוצרת אצל הרואה. נכון, אבל איך אפשר לראות את החומר עצמו? זה הרי תת ודסת. לכן בדיוק, גם ראינו את זה בפעמים הקודמות, זה לא באמת מראה אמיתי. כן? זה משתמש בכוח הראייה, אבל מה שרואים זה לא באמת מראה אמיתי. זה מה שהוא אומר, אין נראה צורה כצורה גשמית חס ושלום, אלא נראה עניין אחד שמובן בו כאילו רואים הצורה ההיא. כי אין שום משמעות לראות את הדבר עצמו. נכון?
ראיית הגוף או ראיית הנשמה?
גם ראיית הנשמה, אז מעבר לזה שזה לא ראייה ממש, גם הדבר הנראה הוא לא מראה ממש. אז דיברנו על זה שזה לא בצורות שאנחנו רגילים לראות מסביבנו כצורות רגילות בעולם, כי אחרת אין לזה שום משמעות. לראות את הדבר עצמו, לא את צורתו, זה הרי תת סתרי. לראות, ההגדרה היא תמיד לתפוס את הצורה.
זה בעצם השמיעה, לא?
מה? לא, אבל הנביאים עושים את זה עם כוח הראייה. זה בדיוק ההבדל ביניהם לבין מה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים על זה. כשאנחנו לומדים על זה, זה כוח השמיעה. הנביאים עושים את זה עם כוח הראות שלהם, לכן באיזשהו מקום זה יותר בהיר אצלם. אמנם גם בראייה רגילה כשאנחנו מסתכלים, אז למעשה סוף התהליך של הראייה הרי זה עיבוד במוח, נכון? בשכל בעצם. סוף התהליך זה בעצם דבר ראיוני, זה לא צורה. הצורה זה רק אמצע התהליך. ואת אני עושה, איך פועלת ראייה רגילה? אני מסתכל על הדבר, נוצרת אצלי בתודעה או בהכרה הצורה שלו, וזה מעובד אצלי בשכל למשהו ראיוני, כן? לא לצורה גשמית, אלא למה שאומרת לי הצורה הזאת. אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. בסדר? סופה של הבנה, סוף התהליך של ההבנה, זה דבר ראיוני, זה לא הצורה. הצורה זה מה שקיים אצלי בתודעה ומתורגם בסופו של דבר למה שאומרת הצורה הזאת. בסדר? אז לכן בעצם גם בראייה הרגילה, הראייה הרגילה מסתיימת בראייה שהיא לא ראייה חזותית. כי עובר הדרך ראייה חזותית. אצל הנביאים זה כנראה קורה מיד. הם מיד עוברים למצב של ההבנה מה אומרת הצורה. בסדר? כי הם לא רואים צורות כמו צורות ממש, כמו שהוא אומר קודם. דרך המנגנון של הראייה נותרת אצלהם הבנה כמו שאצלנו נותרת בעקבות ראייה.
מה הם רואים?
אני לא יודע בדיוק, זה לא ראייה בעיניים, אבל ההבנה שנותרת אצלם זאת הבנה שנותרת במנגנון שבדרך כלל עובר דרך הראייה. זאת אומרת, הראייה מציגה אליי צורות, ודרך זו אני מתרגם את זה להבנה. אצלם נותרת ישר ההבנה הזאת, לא דרך כל מיני צורות שלקוחות מן העולם הזה. בעצם זה אומר שיש איזושהי התאמה בין הפנים שלי לבין העולם. צורות ההבנה האיוליות שלי הן מתאימות באיזשהו מובן למה שקורה בעולם, אחרת בעצם מה פתאום זה נקרא שאני מבין את העולם. יש פה איזשהו דבר שנמצא בתוכי שהוא מתאים למה שקורה בעולם. יש פה איזושהי התאמה בין האדם לבין העולם. על זה מבוססים כל תהליכי ההבנה, כל תהליכי הראייה. אם אני לא הייתי מצויד במערכת כלים שהיא built in אצלי, שהיא מתאימה איכשהו למה שקורה בעולם, לא יכולתי בשום צורה להבין אותו.
בהשוואה לשמונה פרקים, איזה כוח
הכוח המדמה, אני לא מספיק זוכר מה קורה בדיוק בשמונה פרקים, אבל הכוח המדמה הוא לא תחליף לכוח המושכל, כשאני מפחות מתאר כאן, אני לא אומר כרגע מה אומר הרמב"ם. הכוח המדמה הוא אמצעי שבעקבותיו אני משכיל משהו. גם הכוח המדמה הוא לא סוף התהליך. בדיוק, אתה רואה צורה וממנה נוצרת איזושהי הבנה איולית. היא כבר נוצרת, נקרא לזה בסכר, או בהכרה המופשטת. נדם? לכן בספר דעת תבונות, אני קורא את הפסקה השנייה, בירור עניין הנבואה והראייה הנפשית בדמויות ומשלים. מקרא מלאו, הושע י"ב, וביד הנביאים אדמה. הכבוד המתגלה עליהם יחדש בלבבם דמיונות נבואיים שיהיו כמו לבושים וחידות לעניינים הראויים להגיע לידיעתם, כמו המשלים והחידות בעולם, ותחקק בליבם ידיעה שישיגו פתרון המראה והחידה. זה גם הרמב״ם של הדמל שהתקם אותו, נכון? לפרק ז' מיסודי התורה, שהרמב״ם אומר שחוץ מאשר מראה הנבואה, הקדוש ברוך הוא שוטל בליבו של הנביא גם את הפתרון למראה. וזה לא עובד, במראה רגיל שאני רואה, אני מתרגם את זה בכוח השכל שלי למה אומר המראה הזה. אצל הנביא, כיוון שזה לא מראה רגיל, מה נשמע? מה? כיוון שזה לא מראה רגיל, אז אז הנביא לא יכול לקחת את המראה ולפענח ממנו את המשמעות. זה לא עובד באופן רגיל. אז הקדוש ברוך הוא שותל בנביא, חוץ מאשר את מראה הנבואה, גם את הכלים איך לפענח את המראה הזה, איך לתרגם אותו אל המושכל. בסדר? לכן הקדוש ברוך הוא צריך לשתול שני דברים. זה מה שאומר הרמב״ם, שבירות הנביא מראה הנבואה נחקק בליבו גם פתרונה. זאת אומרת, לא רק מראה הנבואה נחקק אצלו, אלא גם הפתרון, אני קורא מההערה שלו. זה ציטוט מפרק ז' מיסודי התורה. פרק ז' הלכה ג'.
זה הצד ההכרחי שבמשל?
מה?
זה הצד שמראה שהמשל הוא משל הכרחי, שהוא...
לא, אני לא חושב שזה קשור לזה שהמשל הוא הכרחי, כי להפך אולי אפילו. אם המשל היה הכרחי, אז לכאורה מתוך המשל אני יכול כבר להוציא את הנמשל, זה הכרחי ממנו. למה צריך לחקוק בלחוד את הנמשל? למרות שזה הכרחי, בכל זאת כנראה אין לי את האמצעים הרגילים להוציא, כי זה לא מראה במובן הרגיל. אז חוקקים לי גם את הפתרון.
זה הכרה שמודיעים לו, שהמשל הוא כזה,
ברור שאחרי שהוא רואה את שני צידי המשוואה, הוא מבין שזאת משוואה הכרחית. זה ברור. אבל הוא לא מוציא את הצד השני של המשוואה רק בגלל הכרחיות המשוואה. זה מעין, כן, כשאנחנו נגיד, שהזכרנו כבר את איוב, נכון? ששאל על הסיבתיות. אז אתה רואה אירוע א' שהוא מהווה סיבה לאירוע ב'. אתה לא רואה את זה שהוא מהווה סיבה. אתה רואה את אירוע א', ואתה רואה שאחריו מתרחש אירוע ב'. אתה לא רואה שיש ביניהם יחס סיבתי. איך אתה מציג שיש יחס סיבתי?
אמרנו שזה
נשאר
בצריך
עיון. לא, לא נשאר בצריך עיון. זה ברור שיש מנגנון כזה, מה צריך עיון? איך אתה רואה מה שאתה רואה? כי אתה רואה, אין לי זה. זאת עובדה. עובדה שאני גם רואה את היחס הסיבתי. איך זה פועל? שאצלי תמונות, איזשהן שבלונות, איזשהן כלים שהם באמת נמצאים באיזושהי התאמה למשהו שקורה בעולם. בסדר? אבל זה כבר תמון בי בלתיים. זאת אומרת, אני כמו שנולדתי, כשאני מסתכל על אירוע א' שגורם לאירוע ב', אני גם מסיק על היחס הסיבתי ביניהם. כי נולדתי בתוכי עם איזושהי הבנה של מושג הסיבתיות. עכשיו, לנביא אין באופן מולד את התובנות האלה, כי אחרת הוא היה יכול לקחת את מראה הנבואה ומתוכו ישר להוציא את המשמעות. לנביא אין את המערכת הזאת באופן מולד, אז הקדוש ברוך הוא שותל בתוכו גם את הפתרון, או את הכלים לפתרון, זה אפשר פה להבין כך או כך, או את הכלים, את המפתח, איך לפתור את מראה הנבואה ואיך להוציא ממנו את המשמעות. כי זה באמת לא נמצא בכל העובדה שכל אדם אחר לא יכול לעשות את זה, רק נביא. זאת אומרת, זה דבר, זה איזשהו כוח שהנביא מקבל מעבר לכוח לראות את מראה הנבואה, הוא מקבל גם את הכוח לפרש אותו. מעין, נגיד, כמו י' ג' מידות. ג' מידות זה איזשהו מפתח שקיבלנו בנוסף לתורה שבכתב שירדה בהר סיני, קיבלנו את י' ג' מידות שהם בעצם איזשהו קוד שעוזר לנו להבין מה התורה הזאת אומרת. לא מספיק, אם היינו נותנים לנו רק את התורה, עדיין, הרבה מאוד מהדברים לא היינו מוציאים. עם הכלים המולדים, כן? עם הכלים הרגילים שיש לבן אדם לקרוא טקסטים. כל טקסט אחר אתה קורא עם הכלים שיש לך. אתה רואה שבתורה לא מסתפקים בזה. יחד עם התורה ניתנה תורה שבעל פה, למה? כי הכלים המולדים שבאדם הם כנראה לא מספיקים כדי לפענח באמת את מה שמתחבא מאחורי התורה. צריך עוד לקבל מפתחות, איך בדיוק מפענחים את העניין הזה. זה התפקיד של י"ג מידות, שזה נושא הדיון במאמר הבא. אבל באותה אנלוגיה, גם בנביא, הנביא מקבל את מראה הנבואה, אבל אין אצלו מולד את הכלים איך לפענח את מראה הנבואה. אז הוא מקבל גם את הכלים כלי הפענוח, את י"ג מידות, כן, של הנביא. אצל נביאים זה כנראה כל אחד מקבל מפתחות קצת שונים, או לפחות אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, הגמרא אומרת. אין, כל אחד מתאר את אותם מראות עצמן, אולי כל אחד מתאר באופן אחר. אין שני נביאים שמתארים את אותו מראה באופן, באותו אופן. אז יכול להיות שהכלים שלהם, כלי הפרשנות שלהם שנשתלים בתוכם שונים, אפילו שהמראה בתוך כולם הוא אחיד. כיוון שיש עוד משהו שנשתל בתוך כל נביא, אז זה כבר אומר, אוקיי, אז אם ככה זה יכול להיות שיש שוני בין נביא לנביא. כי המראה הוא מראה אחד, כולם מסתכלים על אותו מראה, על הספירות או על איזשהו חלק בעולם האצילות. למה כל אחד מתאר משהו אחר? כי המפתח שהוא קיבל כדי לפתור את המראה הזה הוא אחר. וגם מפתח זה דבר שהוא מקבל, זה דבר שהוא נמצא בתוך כל אדם. הוא מפתח את האישיות שלו כדי שהוא יהיה ראוי לקבל את זה. אבל אתה לא יכול לפתח את יכולת הנבואית שלך. יכולת הנבואית אתה קליפ פה, אתה מקבל מהאלוקות יכולת נבואית. אתה יכול לפתח את האישיות שלך כך, בדיוק, אתה מפתח את האישיות שלך כך שהיא תהיה כלי קיבול ראוי שאפשר יהיה להכניס לתוכה נבואה. לכן נבואה באיזשהו מקום זה דבר פסיבי. דיברנו על זה כבר שנבואה זאת ראייה, וראייה זאת הכרה פסיבית. שמיעה, גם המשמיע וגם השומע צריכים להתכוון אחד לשני כדי לשמוע, נכון? ראייה, אם יש שם משהו, הוא לא פונה אליי, אני רואה אותו בגלל שהוא נמצא שם. גם אני לא צריך להתכוון אליו כדי לראות אותו, כל מה שבעיניים כי אני רואה אותו. אוזניים, אני יכול אולי לשמוע, אבל זה לא אומר כלום. זאת אומרת, אתה צריך קצת להתכוון לזה כדי לשמוע. השמיעה זה דבר אקטיבי, וראייה זה דבר פסיבי. אז לכן גם הנביא, הוא מקבל את החוכמה הנבואית שלו בצורה של מראה. לכן הוא בעצם פסיבי בקליטה של המראה הזה. זאת אומרת שהוא יכול רק לשפר את האישיות שלו, אבל הכל נשפח לתוכו, הוא לא עושה שום חלק בפעולה הזאת. בפעולת הפרשנות זה כבר משהו אחר, אבל עוד פעם, גם כן, הוא משתמש במפתחות שניתעו בתוכו, לא במפתחות שלו. האמת הוא שנפש הנביא משג את האמת בבירור, שאי אפשר לה להסתכל בו, אפילו בהסתכלות נפשי, שאינו אלא השגה והבנה, ושאינו אלא דמות נבואי ולא עצמי, העשוי להבנת הנביא. זאת אומרת, הוא טוען שהוודאות הנבואית היא יותר מאשר הוודאות של ראייה. אתה לא יכול להסתכל על זה אפילו בהסתכלות נפשית. אתה לא יכול להגיע לרמת ודאות כזאת כמו שיש לנביא. ולמה זה? בדיוק בגלל הקטע הקודם. בגלל שנטעו בו גם את הפתרון. זאת אומרת, בכל מראה, או בכל טקסט שאתה מנסה לפענח אותו, כל מראה שאתה מנסה להבין אותו, אז אתה מבין אותו בכלים שלך. אתה לא יודע מה הצייר או מה כותב הטקסט התכוון. זה בעיית ההרמנויטיקה הידועה, כן? איך מפרשים טקסט, איך יכולים לרדת לסוף דעתו של הכותב. אתה לא יכול לדעת, אתה מפנח עם הכלים שלך. עכשיו פה גם הפתרון נחקק אצלו, לא רק המראה. אז לכן יש פה רמת ודאות שהיא מעבר לראייה רגילה. גם ראייה זה רמת ודאות גבוהה, אבל כאן יש רמת ודאות עוד יותר גבוהה. זאת אומרת, נחקקת בך גם הפרשנות, אז ברור שירדת לסוף דעתו של של היוצר, כן, של המשורר, של זה שהציג בפניך את המראה הזה. לכן בספר חוקר ומקובל, זה ספר של הרמח"ל, כן? במשפטי הנבואה הוא שלא להראות לו הכבוד העליון אלא בדרך רמז ודמיון. אף על פי שהוא רואה הדמיון, כי הרי את הדבר עצמו אין לו מראה. זה רק בדרך של דמיון, אמרנו שזה משל, זה כמו משל. זה לא כמו שמראה רגיל מתייחס לעצם שאותו הוא מייצג. המראות שמתייחסים לאלוקות זה בעצם עצמים נפרדים, שהיחס שלהם אל האלוקות עצמה זה כמו משל אל הנמשל, לא כמו המראה של השולחן אל השולחן עצמו. כן, זה כבר אמרנו כמה פעמים. אז הוא אומר שלכן לא מראים לו את הכבוד העליון אלא בדרך רמז ודמיון. זה מה שהוא אמר כאן, שהוא לא רואה את הכבוד אלא את דמות הכבוד. זה כפחת מראה דמות כבוד השם, רק דמות, לא מראה הכבוד עצמו. לא יכול לראות את הכבוד עצמו, רק איזושהי דמות שלו, כן? אלא בדרך רמז ודמיון. ואף על פי שהוא רואה הדמיון, נו, אז אם ככה, אז איך הוא מבין את זה בצורה כל כך ברורה? אף על פי שהוא רואה את הדמיון, הוא מבין הידיעה האמיתית הנופלת לו באלה העניינים, כמו שאמר הכתוב, והלמית את דמיוני והשווה. זאת אומרת שעוד פעם הוא חוזר על אותה נקודה, כיוון בגלל כל הדברים האלה ניתה בו הפתרון, כי אחרת הוא לא יכול, אין לו דרך להגיע אל הפרשנות, ובוודאי ובוודאי לא בוודאות שצריך נביא להגיע אל הפרשנות. אז צריך לטעת בו גם את הפתרון וגם את המראה בשביל להגיע אל הוודאות הזאת. טוב, נעבור הלאה. אני רוצה פשוט כמה שיותר מהר לגמור את זה, כדי לגמור את המאמר. אני פה לא...
יש
חדרים יותר? לא, לא בגלל הרעש, פשוט לא, לא, כולם פה עובדים מסביב, אני בכל זאת חייב לגמור את זה, אבל לא נעים לי. איך הסוף
מסביר
את
זה?
לא, כמו שאמר כתוב, מי תדמיוני וישווה, נדמה לי שזו דוגמה
רק הדמיון.
כן, לזה שזה בדרך רמז ודמיון. ההערה הזאת, אבל מי שהוא רואה הדמיון ומבין הידיעה האמיתית, זאת הערה בסוגיים. ושלא תחשב שבגלל שזה דמיון, אז לא מבינים את זה עד הסוף. זה מה שהסביר קודם, כי נחקק בליבו הפתרון, אז הוא כן מבין את זה עד הסוף. אבל הטענה של הפסקה היא זה שזה רק בדרך רמז ודמיון. וזהו, מביא את הפסוק, אל מי תדמיוני וישווה. פה בהערה הוא אומר... בהערה סמך ג' אז הוא אומר כי אינן משלים, אני קורא בשורה הרביעית, כי אינן משלים דרושי החוכמה הזאת, כי אמיתיים הנה, כי אין הן מה שראו הנביאים בכבוד העליון ומרכבתו. אך ידוע שכל מה שרואים הנביאים הוא בדרך דמיונות. זה ציטוט מהרמח"ל, ספר חוקר ומקובל. אך במאמר דרך עץ חיים, הקדמה לספר פתחי חוכמה בעניין אור תורה, זה אני אפילו לא יודע מי זה, אולי זה הרמח"ל גם, אני לא יודע, שהתורה היא ממש אור אחד, ניתן לישראל לאור בו, והוא דבר החכם, ותורה אור, אור ממש, ולא חוכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זה מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה ייכנס אור בה, ואין הדבר משל אלא עצמי כפשוטו ממש. אמנם אם כן באור תורה, לא כן באור הכבוד של השכינה, שכאמור אינו אלא הערת הדמיון המתדמה. התורה זה אור ממש, הדמות של אור הכבוד זה רק דמיון לאור, זה משל לאור. באיזה מובן זה אור ממש? אז האמת שזה כבר הזכרנו, אם אתם זוכרים, איפה זה היה? דיברנו על זה שהייתה לנו סתירה פה, אם אתם זוכרים. שהאור זה דבר, זה ממש אור, כאילו, ולא רק משל. אתם זוכרים את זה? אז הסברתי, איפה זה היה?
זה לא אור שלנו.
מה?
זה לא אור של
פוטונים,
לא יודע.
לא, 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 זה מה שהדברנו שם.
לא ממש.
אבל רק שנייה אחת, איפה ראינו את זה? עם המוסלמי הזה שם למטה, שאמר שזה ממש אור, זה לא משל.
זה
ממש
יותר דק.
זוכרים?
יש שתי סוגים של
מוסלמים
שם.
למשל בסימן י' ז' סימן י' ז' כתוב, הזוהר הבהיר הם שמות ספרי החוכמה הפנימית שכללה שמש ומגן השם, מה שהוא לא על צד הדמיון והמשל בלבד, אלא באמת הוא אור ומאיר, כמו שיקראו הפילוסופים הנאו-אפלטונים. ואחרי זה מביא שגדולי המקובלים הזהירים ומורים שלא לדמות את האלוקה לאור ממש, שאין לך במציאות שום דמיון מתדמה שלא יהיה גוף. אחרי זה גם ראינו באיזה הערה, אני פשוט לא מוצא את זה. הנה, החכם אבן רושד, בכף א', אמנם השנייה של כף א', ראוי שנבחר היותר נכבד ממשיגי הגשם ונאמר שהוא יתברך אור, כי נמלט אותם את ההמון מאמונת ההגשמה, ויהיה אצלם נמצא ונכבד שבנמצאים, אם שיקלל זה מן הצדק. אתם שומעים? זה לא סתם משל, יש בו משהו אמיתי גם לכל הדבר הזה אור. שכמו שהאור סיבת מציאות הגוונים כולם בפועל וסיבת ראותינו אותם, כן הכל יתברך סיבת הנמצאות כולם. קיצור, פה הסתרנו שהאור להבדיל מרוח זה דבר ממשי. אתה היית אז שאור, אור זה, זה עצם, זה לא תכונה של משהו, ורוח זה תכונה של האוויר. אז במובנים האלה אור זה דבר יותר שהוא ממש מאשר הרוח, למרות שהרוח יותר מוחשי, רוח הפיזית אבל, מאשר האור. אבל האור הוא יותר ממשי, לא פחות מוחשי אבל יותר ממשי. האור הוא דבר, הוא עצם, נכון, הוא עצם חסר מסה, הוא רק אנרגיה, אבל הוא דבר, קיים. הרוח זה רק תכונה של האוויר, אם האוויר זז, אנחנו אומרים שיש רוח, אבל הרוח של העצמה היא כלום. נכון, אז האור הוא דבר שקיים. דיברנו שלכן בחרו במטאפורה הזאת של אור כדי לתאר את הספירות, כדי לתאר את התורה, שהתורה זה לא אוסף של... אני חוזר לפה עכשיו מה שהוא אומר בשורה השלישית של ההערה. זאת אומרת, אור ממש ולא חוכמה לבד. מה זאת אומרת אור ממש ולא חוכמה לבד? התורה זה לא איזה שהם כללים תיאורטיים איך ראוי להתנהג. הכללים האלה זה ישויות. שבת, למשל, זה לא בגבה, זה בחפתה. זאת אומרת, יש מציאות של שבת בעולם. זה לא שאני מצווה כל שבעה ימים לעשות כך וכך וכך. יש מציאות של שבת בעולם. כשאני שמח, אז יש מציאות של שמחה בעולם. דיברנו על זה בראש חודש, זוכרים שלמה לא מערבבים שמחה, שלא שם לא הזכרתי את זה אולי, למה לא מערבבים שמחה דרבנן ושמחה דאורייתא? לא, זה משהו אחר. לא משנה, בכל אופן יש מציאות למושגים הרוחניים של התורה. זה לא, בדרך כלל תופסים את החוקים לא כדברים קיימים. בספר האחרון של שטייניץ הוא מדבר על זה בהתחלה. אתם מכירים את הספר של שטייניץ? לאלוגי מדעי לאלוגים ובחזרה. כי אתה מכיר את הספרים שלו, בספר האחרון שלו זה נקרא כך. אז בהתחלה מדבר על הדיונים פילוסופיים שכבר נערכו לפני מאות שנים, שלה מה זה חוקי הטבע, זה ישויות שקיימות? או זה בסך הכל צורות שלנו לתאר את אופני ההתנהגות של הטבע? אז הוא רוצה לטעון שם שזה ישויות קיימות, זאת הטענה פה. אז זה לא חוכמה לבד, זה אור ממש, זה הכוונה, לא שזה אור גל אלקטרומגנטי, אלא זאת ממשות, זה לא חוכמה, זה לא דבר, אלה לא כללים שמשמשים את האדם לתאר את המציאות, כל כלל כזה מייצג ממשות. זה מה שמתכוון לומר אור ממש, לא מתכוון פוטונים. נעבור ללמד א'. בחוכמה הפנימית, בחוכמה הפנימית ארבעה עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. דיברנו עליהם כבר בהקדמה לכל הקטע הזה, אבל הוא מגיע לזה רק פה. אז פה למטה הוא מביא איפה המקורות של העניין הזה, המקורות הקדמוניים במדרשים. יש קצת מקורות לזה בזוהר יותר. בכל אופן, אז יש ארבעה עולמות. בואו נקרא אולי קודם את הכל. לילה מעולם העשייה, עולם העשייה זה העולם שלנו. לילה מעולם העשייה הוא עולם היצירה. עולם היצירה הוא עולם הצורות, האידאות, או הצורות הקדושות של המלאכים, שבראשם עומד שר הפנים, הצורה, הנקרא מטטרון, שהוא מאחרי כיסא הכבוד, עולם הבריאה. כיסא הכבוד זה עולם הבריאה. הוא נמצא מאחורי כיסא הכבוד, הכוונה בסוף עולם הכבוד, בסוף עולם הבריאה, מעל עולם היצירה. כיסא הכבוד הוא החלק העליון של עולם הבריאה, אבל עולם הכיסא נקרא כל עולם הבריאה. זה בדרך כלל המינוח שמשתמשים בו. כמו שבאמת כיסא הכבוד זה רק החלק העליון של עולם הבריאה, זה ממש מה שככה מחזיק את האצילות, זה כיסא הכבוד, כי ממש הקצה העליון של עולם הבריאה. אז אלה ארבעה עולמות. למה היחד בין בריאה, יצירה ועשייה זה בדיוק שלושת הדברים שקראנו להם: חומר, צורה והדבר עצמו. הבריאה זה החומר, חומר במובנו הגבוה אני מתכוון, כן? חומר הכוונה הדבר כשהוא לעצמו. למה, איך רואים את זה? בריאה, מה זה בריאה? בריאה זה יש מאין, לעשות את היש, קודם כל בכלל את הדבר עצמו, זה הבריאה, זה הבריאה. העשייה זה העצם כמו שהוא קיים לפנינו, השולחן הזה, כשהחומר כבר מולבש על ידי צורה. זה העצמים כמו שאנחנו מכירים אותם, זה העולם שלנו. אבל לפני כן יש שתי רמות מופשטות יותר. בהתחלה יש את העצם כשהוא לעצמו, עוד חסר צורה, עוד חסר הכל, קודם כל הישות עצמה. כן? העצם. זה עולם הבריאה. כשיוצרים את היש מתוך העין, לכן בריאה זה יש מהעין, זה פשוט ליצור את היש. זה עולם הבריאה. עולם היצירה זה עולם הצורות. עכשיו על החומר היולי הזה צריך לצור צורה. החומר היולי בתורה הפלטונית, מה שהרמב"ן הרבה פעמים מביא, תחילת בראשית ובפירוש שיר השירים, הרמב"ן מביא שהעולם כאילו לא נברא יש מאין, למה זה חומר היולי שקדוש ברוך הוא קצר לו צורה. כן? אז תמיד אומרים שהרמב"ן הוא נאו הפלטוני, זאת הייתה תיאוריה הפלטונית, אבל האמת היא שהרמב"ן הוא כנראה נאו קבלי, לא נאו הפלטוני. זאת אומרת, פשוט יצירת הצורה זה לשים את, לברוא את עולם היצירה ולהלביש אותו על עולם הבריאה. עולם הבריאה זה החומר היולי, זה חומר חסר צורה, זה הישות עצמה, עצם הקיום, עוד לפני מה התכונות של הדבר הקיים, עצם עצמותו, זה עולם הבריאה, הדברים של עצמה. היצירה זה הצורות המופשטות, המנותקות. העשייה זה כאשר היצירה כבר מולבשת על הבריאה, כי יש צורה על החומר, אז נוצר העצם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. זה עולם העשייה. לכן יצירה משורש צורה, כן? לכן זה יצירה. יצירה זה בצור צורה. ומלאכים שבדרך כלל נמצאים בעולם היצירה, הם נקראים צורות נבדלות, המלאכים. צורות. לכן זה עולם היצירה. היצירה זה צורות, הבריאה זה לתת את היש מהעין, כן? היצירה זה לצור צורות ליש, וכך מצר עולם העשייה.
היצירה לא אמור להיות מעל הבריאה?
לא, לא, זה בתוך הנקודה. לא, אז החומר, הרי אמרנו שיש שני, דיברנו את זה גם בערב. שבמובן חומר אנחנו משתמשים בצורה קצת אחרת, אולי יותר נכון בהקשר הזה להשתמש במושג הדבר כשלעצמו, להבדיל מאיך שהוא מופיע לעיניי. אנחנו לזה קראנו חומר, זה המשמעות האריסטוטלית ולא המשמעות המערלית של חומר. המערל באמת, אצל המערל החומר זה הדבר הנמוך, והצורה זה הדבר המופשט. כן, החומר נפס אצלו כמו העץ פשוט, והצורה זה איך שהוא נהיה פונקציונלי, הוא נהיה שולחן. הרעיון, השולחניות זה הצורה. כן? אז אצל המערל החומר זה הדבר הנמוך, אבל אצל אריסטו החומר זה הדבר הגבוה, זה הדבר כשהוא לעצמו במינוח של קאנט למשל. זה הבריאה, זה אני מתכוון הבריאה. אז אלה בעצם העולמות, אלה בעצם שלושת העולמות, והאצילות זה האלוקות שבעצם בוראת את הדברים האלה. עכשיו יש פה כמה הערות חשובות צריך לשים לב אליהם. א', זה שהצורה זה דבר קיים, זאת לא הפשטה. זה מה שאמרנו קודם גם על החוכמה. התורה היא לא חוכמה אלא אור ממש. גם כל הצורות, דיברנו על קיומם של מושגים בערב, כן? קיומם של מושגים זה דבר קיים. זה לא יצירה שקיימת אך ורק בחשיבה האנושית. דבר קיים, דיברנו על מושג הטוב, נזכרנו כבר שתי דוגמאות, אם אני כבר לא זוכר מה אמרתי ומה לא. מושגים וצורות זה דבר קיים, זה לא הפשטה אנושית. בדרך כלל מתייחסים לזה כאילו שהדבר היחידי שקיים זה העצם. אבל אנחנו מחלקים אותו בשכל לחומר וצורה, אבל זה הפשטות אנושיות. פה אתה אומר, לא, יש שלושה עולמות שניים הם רוחניים, ששלושתם עולמות קיימים, אולי אפילו יותר קיימים מאשר העולם שלנו. עולם הבריאה הוא קיים, עולם היצירה גם הוא קיים, כשלעצמו. ועולם העשייה זאת הרכבה של שניהם. אבל הצורה הזאת לא הפשטה, הצורה זה דבר קיים, זה פשוט עולם גבוה יותר, שזה בעצם עולם האידאות האפלטוני. עולם האידאות האפלטוני זה עולם של צורות, כן? שזה כבר ראינו כמה פעמים, גם הנזיר דיבר על זה כמה פעמים, שבעצם עולם היצירה בקבלה זה עולם האידאות האפלטוני. והוא מעיר את זה גם פה, זה טעות של רבי עזריה מן האדומים, הוא מזהה את עולם האידאות האפלטוני עם עולם האצילות, והנזיר פה מתקן אותו, זה לא נכון, זה עולם היצירה. הצורות, פשוט הסוסיות, איפה קיימת הסוסיות, כן? הצורות המופשטות, עוד לפני שהן מתלבשות על גוף. זה בעולם היצירה, זה לא בעולם האצילות. עולם הבריאה זה מה שהוא קרא קודם, אולי הלוגוס שמאחורי האידאות. מה שמעבר, עולם האידאות הפלטוני זה עולם היצירה. זאת אומרת שהאלכסנדרונים הכניסו לוגוס מאחורי עולם האידאות. זה עולם הבריאה והאצילות וכל מה שמעל. אבל מעבר לזה, בתפיסה הקבלית כשעולים יותר למעלה, זה סתם חשוב לדעת, באותו הקשר, העולמות הקבליים הרי לא מסתיימים באצילות. מעל האצילות יש אדם קדמון, ומעל זה יש עולם של קו וצמצום. אחרי זה עולם של אינסוף. זהו. אחרי זה כבר יש רק את עצמותו, אנחנו מדברים על זה. אבל העולם, מה זה העולם של קו וצמצום? העולם של קו וצמצום זה המקום. מושג המקום. זה המקום שבתוכו, בקבלה נגיד, מה זה הצמצום? שהתפנה אור אינסוף, בתוכו נוצר העולם. זה המקום של העולם. אבל בקבלה, המקום, עוד פעם, זאת לא הפשטה. שאנחנו חושבים שיש דבר כזה מקום אבסטרקטי, עוד לפני שהוא גם מישהו מאכלס אותו. נושא גם מקום כשלעצמו. גם החשיבה האנושית, בעיקר מאז כאן, מתייחסת לחלל ולזמן כאיזה שהם מושגים מופשטים, צורות הסתכלות של האדם על המציאות, אבל אין חלל וזמן במציאות עצמה. בקבלה זה לא נכון. את החלל זה גם עולם שקיים לעצמו. אנחנו כמובן מכירים את החלל כמשהו שממולא בעצמים, או כצורה לסדר עצמים. אבל כל דבר שאנחנו מכירים יש לו שורש רוחני שקיים לעצמו, זה לא הפשטה.
זה לא
יחסים בין דברים, זה עצמים. המקום הוא דבר. הוא עצם רוחני, הוא לא יחס בין דבר לדבר, שהדבר נמצא במקום. לא, המקום הוא עצמו דבר. זה לא רק צורה להתייחס לדברים. זה, 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 זה דבר בעצמו. העולם של קו וצמצום זה המקום, כמו שהוא קיים, המקום עצמו. בסדר? אני רוצה להוריד בזה יותר, אני לא... זה רק פשוט כהמשך למה שאמרנו עכשיו, שעולם היצירה אומר שהצורות זה גם לא הפשטה, זה דבר קיים. אם עולים יותר למעלה, אז רואים שהמקום, שגם הוא נחשב בדרך כלל כהפשטה, כאן תמר מפורש, בחלל והזמן, רק צורות הסתכלות אנושיות על העולם. זה לא דברים שבאמת קיימים בעולם. אבל פה זה לא נכון. זאת אומרת, החלל זה דבר שהוא קיים. המקום, מושג המקום המופשט. וממנו כמובן נגזרים בהשתלשלויות למטה מושגי המקום הנמוכים יותר. ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא המקום. הוא המקום שבתוכו נמצא העולם. אז לכאורה כאילו הוא משרת של העולם, הוא נמוך יותר, הוא... זה לא נכון, המקום של דבר, וזה הלשם שמדבר בהרחבה, המקום של משהו הוא דבר יותר גבוה מאשר המשהו עצמו. הוא התנאי לקיומו של המשהו. כן. כמו, למרות שכלי בקבלה הוא מכיל את האור, אבל הוא נמוך ממנו. כלי זה יותר גס מאשר האור. הוא מאפשר לאור להתייחד. להתייחד. להיות משהו בפני עצמו. זה כן. האור שבתוך הכלי הוא עכשיו משהו נפרד. אם לא היה כלי, אז האור הוא ודאי היה קיים, אבל הוא לא היה מתייחד כישות נפרדת. גם הנשמה שלנו, זה שהיא נכנסת בתוך גוף, זה מה שהופך אותנו לישות נפרדת, לישיות בפני עצמה. את הנשמה שהיא למעלה, זה הרבה יותר עברירי להגדיר אותה כישות נפרדת. עכשיו כמובן, זה עדיין ישות נפרדת בגלל שיש כלים רוחניים. המושג הכלי הולך ועולה ומתדכך. ספירה זה גם כלי. ספירה זה כלים. בכל ספירה יש כלים, ובתוכם יש אורות. אבל רק בגלל שיש שם כלים, אז אפשר להתייחס לאורות כאורות של ספירה מסוימת, להבדיל מאורות של ספירה אחרת. רק בגלל שכל אחת מהן נמצא בכלי אחר. אז הכלי הוא תמיד האמצעי שאיתו אני יוצר את הישות שלי. אז במובן שלנו זה גוף. במובנים גבוהים יותר זה גופים זקים יותר, אבל זה עדיין גופים. תמיד, בכל מקום שמדברים על מאפיינים, על דברים, על משהו, שמתחילים לתאר משהו, חוץ מאינסוף, כל מקום אחר, כבר מתחילים להיות בו כלים. כי אחרת אי אפשר להגדיר שום דבר. כלי זה תמיד הדבר שיוצר את הדבר להיות הדבר. אם אתה מדבר על ספירה, אתה מדבר על איבר של אדם קדמון, אתה מדבר על משהו, אתה בעצם בזה אמרת שיש שם כלי. כי אם אין כלי, אז זה סתם אור אין סוף פשוט שממלא את כל העולם, אתה לא יכול לדבר על כלום. זאת אומרת, אין פה שום ישות נפרדת. אתה יודע? עכשיו בואו נקרא רגע את סמך ד' הירה סמך ד' במהירות. ארבעה עולמות התפרשו לראשונה במסכת הצילות, נדפס וכו'. כתוב בישעיהו, כל המקרא בשמי ולכבודי בראתי וצרתי ואף עשיתי, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא ארבע עולמות, אצילה ושם כבודו. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. זוכרים? לא ברוח, לא ברעש, לא באש, השם. זה היה אחד הוא דיבר על אליהו, זה גם ארבעת העולמות האלה. השם זה הצילות, זה שם כבודו. בראתיו זה עולם הבריאה, שם נשמות הצדיקים ושם כיסא הכבוד. יצרתיו זה עולם היצירה, שם עשר כיתות מלאכיו, שרפים, שמואל ממונה עליהם. שמואל זה למעשה השר של עולם הבריאה ושל היצירה. אנחנו נראה את זה בדף הבא. ומטטרון מולך עליהם. אני חושב את זה מולך לממונה. מולך עליהם הכוונה, מה זה מטטרון מולך עליהם? זה המלכות של העולם שמעליהם. את החלק הנמוך ביותר של העולם שמעליהם הוא המלך של העולם התחתון. מה? יש מעין חפיפה. העתיק ימין של העולם התחתון הוא קשור למלכות של העולם העליון. הפסיטיב עולם העשייה. לפי הישר דלמדיגו, טוב, טוב, בוא נקרא בכל זאת. לפי הישר דלמדיגו, רוצה לומר, הדלת יסודות והמורכבים מהם, ובכללם הגרמים השמיימיים וכל הגשמים והכוחות שבהם, כגון נפש הצומחת והמרגשת, עולם היצירה הוא כולל הנשמות, מנהיגי הגופות האנושיות ונפשות ומניעי הכוכבים וממונים עליהם, שהם אמנם אינם חומריים, אבל נסכם עם החומריות. עולם הבריאה הוא עולם השכלים הנבדלים, שלא הבינו הוא הפילוסופים המסעים. הפילוסופים המסעים זה הפילוסופים של החומר. עושים לסמך הרבה פעמים, מסעים הכוונה בסמך, מסע. מה שעושים במסע. והפילוסופים המסעיים לא יכולים להבין מה זה שכלים נבדלים, כי הם עוסקים בחומר, הם לא מבינים שיש קיום שהוא לא חומר. זה מה שדיברנו קודם, שכל הצורות אצלם נתפסות כהפשטה אנושית. אין דבר שהוא לא חומר שהוא באמת קיים. כל הדברים האחרים זה הפשטה. מעניין שפה, למה, מה שורש הבלבול שלהם? מבין ששורש הבלבול שלהם הוא בדיוק בין שני מושגי החומר שדיברנו עליהם קודם. דיברנו שיש שני מושגי חומר, מושג מערלי ומושג אריסטוטלי. נכון? מערל תופס את החומר כדבר העבה, הגס, הדבר הנמוך ביותר. הצורה מטרתה להעלות אותו למעלה. הצורה שעושה את החומר לשולחן, כאילו מעלה אותו. נכון? אז זה נכון, במובן הזה החומר הוא דבר נמוך. וכך תופסים את זה הפילוסופים המסעיים. כך הם מבינים את מושג החומר. אבל יש עוד מושג חומר. מושג החומר שדיברנו עליו, שזה עולם הבריאה. הדבר שהוא לעצמו. החומר של הדבר להבדיל מצורתו. היותו של הדבר דבר. אז כאן, כבר בשלב החומר זה שולחן, לא צריך צורה כדי להיות שולחן. הצורה זה רק איך שהדבר הזה נראה לעיניי.
והעץ
עצמו זה החומר המערלי, זה משהו אחר.
זה חלק מהצורה?
זה חלק מהצורה? זה חומר בצורה, נקרא, לא משנה. זה משהו, זה מושג חומר אחר. מושג חומר אחר, זה מושג החומר המערלי, אני לא מדבר עליו עכשיו בחלוקה שלי. אבל שני המושגים האלה הם מושגים שהם להפוקי מצורה. לכן שניהם נקראים חומר. והפילוסופים המסעיים תופסים את החומר כמו המערל. זאת אומרת, תופסים שחומר זה דבר נמוך. הם לא יכולים להבין ששכלים נבדלים זה גם חומר. עולם הבריאה הוא עולם השכלים הנבדלים שלא הבינו הפילוסופים המסעיים. את מה הם לא מבינים הפילוסופים המסעיים? לא את עולם היצירה. את עולם היצירה הם יותר מבינים, גם לא לגמרי. אבל הם יותר מבינים. גם אפלטון הבין שעולם היצירה קיים, יש עולם של אידאות. הוא הבין את זה. ועולם הבריאה אף אחד לא הבין. למה לא? כי עולם הבריאה זאת הישות שקודמת לצורה. זה גם מושג של חומר, אבל לא החומר הנמוך, אלא החומר הגבוה. את זה הפילוסופים של החומר לא יכולים להבין.
זה פשוט במושג של חומר לא...
אבל זה נכון, אבל זה כן יש ביניהם משהו משותף. כי כשאתה מפשיט צורה מהשולחן, המערל יגיד שמה שנשאר זה סתם בול עץ נמוך ואידיוטי. ואריסטו יגיד שמה שנשאר זה השולחן עצמו בלי איך שהוא נראה לעיניי, בלי ההיכחסות שלו אליי. אומרים שתיהם, זה שני מושגי החומר בנויים מהפשטת הצורה מתוך הדבר. אתה נשאר עם שני דברים, אתה באמת נשאר עם שני דברים. השאלה על איזה מהם אתה מסתכל. הפילוסופים המסעיים מסתכלים על הדבר הנמוך.
השולחן זה משהו, יש חוד שולחן בצורה בלי...
כן. שולחן כשלה עצמו.
זה גם לא האידאה.
מישהו לא יתבדר...
מה? גם כלפני האידאה.
לא, ברור, האידאה זה הצורה. האידאה של שולחן זה הצורה שלו. זה השולחניות. אני מדבר על השולחן הזה, לא השולחניות. שולחניות זה צורה תיאורטית של שולחן. כשאתה עוטף באיזשהו גול עץ, נוצר שולחן. בסדר? זה השולחניות, זה עולם היצירה. אני מדבר עכשיו על השולחן הזה עצמו. השולחן הזה עצמו קיים גם בלי קשר לצורה של איך שאני רואה אותו בדיוק. לא שאתה, הוא יקבל צורה אחרת, אלא אני כרגע לא מתייחס לאספקטים הצורניים שלו. אלא אליו עצמו. מה זה להיות שולחן ספציפי כזה? לא השולחניות. אלא מה זה השולחן הספציפי הזה? מה הוא? הישות שלו עצמו, עצמותו. בסדר? לא השולחניות, אני מדבר על עצם, לא על מושג. אתם מבינים מה אני מתכוון? כן? יש,
תראה,
אתה יכול להפשיט את השולחן הזה בשתי צורות. אתה יכול להגיד שיש לו צורה מופשטת של שולחניות, שכשהיא יורדת ועוטפת איזשהו בול עץ, נוצר שולחן. נכון? ואתה יכול להגיד, בסדר, אבל עכשיו יש לי שולחן מול העיניים, נכון? עכשיו אני שואל, השולחן הזה עצמו מורכב, לא מורכב אפילו. הוא עצמו ישות שקיימת בעצמה גם אם אני לא מתבונן בה. גם אם אני הייתי מסתכל באופנים אחרים, ואז הייתי רואה אותו אולי בצבע אדום, או בלי צבע בכלל, או בצורה משולשת ולא מרובעת. נכון? אז השולחן עצמו הוא קודם לצורות שלו. הצורות שלו נובעות רק מהאינטראקציות של השולחן איתי. תבין? איזה אני מדבר בתור חומר. בסדר? לא אלא שולחניות. שולחניות זו צורה מופשטת.
משהו אחר, שהיא משותפת לכל השולחנות. השולחן הזה עצמו זה דבר שמייחד רק את השולחן הזה, לא את זה. זה יש לו משהו אחר, עצמיותו היא משהו אחר. אני מבין מה אני אומר? השולחניות משותפת לשניהם. אותה צורה שולחנית, עטפה פה, שני חושי חומר, ויצרה מהם שני מושגים. בסדר? אז הפילוסופים המסעיים תופסים את מושג החומר באופן הנמוך, המערלי. המערל פה כאילו יותר פחות רוחני, כביכול, למרות שברור שהוא תפס גם את הצד השני, אבל זה מה שהוא קרא חומר. זה לא אומר שהוא תפס את הצד השני, של מינוח. אבל הפילוסופים המסעיים, אצלם זה לא רק מינוח, זה הדבר היחידי שקיים. זאת אומרת, הדברים האחרים פשוט לא קיימים אצלם, זה הפשטות, זה כל מה שדיברנו קודם. המקור הוא הפשטה, הצורות הן הפשטה, כל המושגים המופשטים הם הפשטה, הם לא באמת קיימים בעולם. זה מה שלא תופסים הפילוסופים המסעיים, ולכן באמת הבעיה שלהם היא בעולם הבריאה, לא בעולם היצירה. זה מה שהוא אומר פה. עולם הבריאה הוא עולם השכלים הנבדלים שלא הבינו הפילוסופים המסעיים. כי בעולם הבריאה, כמו שהסברנו קודם, זה העולם שבו קיים הדבר לפני צורתו, כשלעצמו. עולם הדברים כשלעצמם. וגם זה קיים, זאת לא הפשטה. זה הכי קיים, לא רק שגם זה קיים. גם פה בהערה סמכי, אז הוא מביא מרבי עזריה מן האדומים, מה השעה שם? הוא מביא מרבי עזריה מן האדומים בספר מאור עיניים, שהוא גם כן מדבר קצת על העולמות הקבליים, אז הוא אומר, כי לדמיון האומן החכם, זה הדמיורגוס, כן, של פילון, האומן זה הדמיורגוס, זה הכינוי שלו ביוונית, ידידיה אלסנדרוני זה פילון, כן? פילון מדבר הרבה פעמים על הקדוש ברוך הוא כדמיורגוס, כן, איזשהו אומן, שיצר את העולם כמו איזושהי מלאכת אומנות. אני שאומר, לדמיון האומן החכם, אשר יחכה תחילה בנפשו ציור הבניין כולו, ואחר כך יוציאו אל היש, כן? קודם כל אתה עושה איזושהי תוכנית בנפש שלך, יושבת איזושהי תמונה תיאורטית של מה אתה רוצה ליצור, ואז אתה יוצר בדמותו, בצלמו, כן? אתה יוצר את מה שאתה עושה בצלמו של מה שיושב אצלך בשכל, אתה עושה את זה חוץ לשכל. כן, האלוקים ברוך הוא האציל בעצם שכלו את העולם השכלי, וממנו הושתת העולם המוחש. הוא מוסיף רבי עזריה מן האדומים, העולם השכלי לדעתי יקראו חכמי האמת עולם האצילות והספירות. עד כאן רבי עזריה מן האדומים. אז זאת טעות, כי העולם השכלי הזה, עולם הצורות, מה שקראנו קודם, זה עולם היצירה, לא עולם האצילות. זה מה שהוא אומר פה, ביתר דיוק יש לומר עולם היצירה, הצורות, הוא שבדמותו מחוקה עולם העשייה. זה עולם האידאות האפלטוני, זה עולם הצורות. עולם האצילות זה, לא, זה בכלל לא זה, זה משהו אחר. זה בעצם הלוגוס שמאחורי האידאות, זה לא עולם האידאות. עולם האידאות זה היצירה, הלוגוס שמאחורי האידאות זה הבריאה, האצילות וכל מה שמעבר. האצילות
זה בשביל אחר.
נכון, האצילות זה כבר אלוקות, זה לא שייך כבר לדבר אפילו, זה בשביל האלוקות, אבל זה העולם שאחרי. אז לכן למעשה, מי העולם הבריאה ולמעלה צריך היגיון שני כדי לתפוס. זה בעצם הסיכום. עד עולם היצירה גם אפלטון הגיע. את עולם היצירה זה מה שקרוי אצל אפלטון עולם האידאות. אפלטון תפס גם הוא שעולם האידאות זה לא הפשטה, אידאות זה דבר קיים. זאת אומרת שלזה אפשר כבר להגיע גם עם שכל אפלטוני. כבר דיברנו הרבה פעמים על זה שאפלטון
זה קיים, זה משהו אחד, זה לראות שכלים נבדלים זה משהו אחר.
לראות שכלים נבדלים צריך להיות נביא.
אני לא יודע איך רואים.
אבל קודם כל להבין שזאת לא הפשטה אלא משהו קיים. זה גם הישג שבדרך כלל בני אדם לא תופסים את זה כך. אז אפלטון כן תפס כך. ובמובן הזה הוא הרבה פעמים תופסים אותו כמאוד קרוב ליהדות, בהרבה מובנים, גם גויים. שאפלטון יש לו השפעה או שהוא השפע, תלוי מי מדבר, מאיזה כיוון, אבל ברור שאצל אפלטון יש השפעות יהודיות.
אז
פיתגורס וכולי, גם
פיתגורס
הוא תלמידו, והוא יצר כל מיני כתות מיסטיות שראינו את זה כבר. יש להם אפילו מצוות, כן, אבל יש להם גם מצוות מעשיות הם נהגו, והמצוות האלה מזכירות מאוד את המצוות שלנו בתורה. אולי אתם כבר לא הייתם שדיברנו על זה, אני אומר, הוא מגיע את זה פה.
אז הייתה גלות בית ראשון, לא? אז הייתה גלות בית ראשון, נכון?
מה?
מאז ש...
בערך.
שמעתי מישהו שמשייך את
זה. מה?
שמעתי מישהו שמשייך את זה.
שייך את מה?
גלות בית ראשון, ההופעה של אריסטו ו...
כן, ברור, זה פיסוק הנבואה. עיסוק הנבואה זה בדיוק ההופעה של אריסטו. אלכסנדר מוקדון זה תלמידו של אריסטו הרי. נכון? אלכסנדר מוקדון עמד אצל אריסטו. אבא שלו, פיליפוס, מלך מקדוניה, לקח את אריסטו בתור מורה לבן שלו. זה ידוע בהיסטוריה. אז אלכסנדר מוקדון גם... אלכסנדר, ודאי, כן. כתוב שם שהוא נפגש עם שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה הראשון שהתחיל את תורה שבעל פה. נכון? החכם הראשון שהתחיל את תורה שבעל פה זה שמעון הצדיק, כתוב בפרקי אבות. החכם הראשון שמובא מימרא בשמו בתחילת פרקי אבות, שמעון הצדיק. הוא היה משיירי כנסת הגדולה, ששם עוד היו נביאים, והוא היה מתחיל, הוא נחשב תחילת התורה שבעל פה. זאת אומרת שאלכסנדר מוקדון, כאשר שלמד אצל אריסטו, הפיץ את התורה היוונית בעולם, בדיוק באותו זמן נפסקה הנבואה בישראל והתחילה התורה שבעל פה. וזה לא פלא שכשאלכסנדר מגיע לארץ, אז דיברנו על זה, נכון? אז כשאלכסנדר מגיע לארץ, אז הוא אומר לאלה שהגיעו איתו, הוא רואה את שמעון הצדיק, הוא יורד מסוסו ומשתחווה לו. שמעון הצדיק יצא לקראתו, כתוב בגמרא. אז אלכסנדר אומר שדמות דיוקנו של זה הייתה הולכת ונוצחת לפניי בכל מלחמותיי. התורה שבעל פה היא הייתה הסיבה למה הייתה צריכה להתפשט החוכמה היוונית בעולם. כי אנחנו בתורה שבעל פה משתמשים בחוכמה היוונית. השכל המנתח זה חוכמה היוונית. בתורה שבעל פה אנחנו לומדים בצורה של חוכמה היוונית במובנים רבים. ולכן היה צריך התפשטות של תורה שבעל פה בעולם כדי לסלול את הדרך לתורה שבעל פה.
אבל מה זה? לא התורה שבעל פה?
הייתה תורה שבעל פה, אבל לא במובן שאנחנו מכירים היום. זה יצא הכל מתוך התורה שבכתב, כי עוד שהיא הבנה אינטואיטיבית. זה לא... לא היו כל הפלפולים והמיתוחים והשכל החוקר
והמנתח.
היו דברים שונים, כמו היו הבנות אחרות, הרמב״ם עצמו כותב בהלכות מאמרים שאם יש סנהדרין שמוציאים בי"ג מידות למשל הלכה אחרת לגמרי בדאורייתא מהלכה שמוציאים בסנהדרין קודמת, אז הם מבטלים את מה שאמרו בסנהדרין קודמת. כן, וזה נקרא תורה שמוחלפת. כי זה לא מוחלף. תורה היא לא מוחלפת, אבל מה שאתה מבין בתורה זאת התורה. התורה זה טקסט, אבל מה שאתה עושה זה תוצאה של מה שאתה מבין בתורה. וכמובן השאלה מי יכול, מי מוסמך לזה. סנהדרין, בית דין הגדול מוסמך לעשות את זה, וגם אם זה נגד באיסורי כרת, נגד בית דין קודם. אם הוא מבין הפוך אז הוא עושה הפוך. וזאת התורה, וזה דין דאורייתא שמחייב. למרות שחכמים הבינו את זה בתורה, ודין דאורייתא, כך הם מבינים את מה שכתוב בתורה. טוב, אנחנו כבר קצת גולשים. איך נבנה הבריאה ולמעלה צריך שימיות. עד היצירה גם אפלטון תפס, זה הסיכום. מעניין לציין פה, יש בעיה שראיתי אותה אצל הלשם, אני חושב שגם אחרים מתחבטים בה, שעולם הבריאה הוא נמצא באיזשהו מצב מאוד בעייתי מבחינת התיאור הקבלי. כי בדרך כלל מתארים עד האצילות זה אלוקות. ובריאה, יצירה, עשייה, יש להם אפילו ראשי תיבות משותפים, ביה, זה נקרא, בריאה, יצירה, עשייה. כן? זה נחשב כאילו יחידה אחת, זה כל העולמות הנפרדים. בסדר? עכשיו, ידוע שיש הקבלה בין עולמות לבין פרצופים בקבלה. זאת אומרת, יש פרצופים, שזה אבא, אמא, זר, אנפין ונוקבה, ואריך מעל אבא ואמא, אבא ואמא, זר, אנפין ונוקבה. חמישה פרצופים, כנגד יש חמישה עולמות. ביה, הצילות באדם קדמון, בסדר? ולפי החשבון הזה יוצא שאדם קדמון מקביל לאריך אנפין, הצילות מקביל לאבא, בריאה מקביל לאמא, יצירה מקביל לזהר אנפין, ועשייה מקביל לנוקבה, נכון? אז יוצא שבעצם יצירה ועשייה נמצאים באיזשהם יחסים של נגיד זכר ונקבה ביניהם, ובריאה והצילות נמצאים ביחס של זכר ונקבה ביניהם של אבא ואמא. כתוב בזוהר שזה אפילו זיווג תדירי. הם כל הזמן ביחסים של השפעה, אבא ואמא. להבדיל מזהר אנפין ונוקבה, שזה תלוי במעשים שלנו. המעשים שלנו קובעים עד כמה הם יונקים אחד מן השני, אבל אבא ואמא זה בזיווג תדירי. אז מה שיוצא פה זה דבר מאוד משונה. כי יוצא פה שעולם הבריאה נמצא ביחס ההדוק ביותר עם עולם האצילות, לא עם עולמות יצירה ועשייה. זה מאוד סותר את כל האינטואיציות. מי שקצת לומד קבלה, זה מאוד סותר את כל האינטואיציות. בריאה, יצירה ועשייה זה כאילו יחידה אחת של העולמות הנפרדים. מה זה קשור? הצילות זה כבר אלוקות. איך נוצר הזיווג הזה שבריאה הולכת עם הצילות ויצירה הולכת עם עשייה? כאילו החי צובר אחרי הבריאה, לא לפני הבריאה. אז הנקודה שאנחנו רואים כאן זה שבאמת הבריאה זה כבר במובנים רבים אלוקות, גם כן. והשלשם עצמו מעריך שמה שגם נגיד יש חמישה פרצופים, יש חמישה עולמות, יש חמישה חלקים בנפש. נפש רוח נשמה חיה ויחידה. כמה חלקים נמצאים בתוך הגוף? נפש רוח ונשמה. הנפש בכבד, הרוח בלב והנשמה במוח. אומר הלשם, הנשמה בעצם לא נמצאת במוח, נמצאת מחוץ למוח, היא שייכת לחיה ויחידה למעלה, מתחברת ללמעלה. יש לה איזשהו עקב קטן שנמצא בקצה התחתון שלו במוח, בדיוק אותו דבר. גם עולם הבריאה יש לו איזשהו חלק ששייך לנפרדים, לכן הוא מצומד ליצירה ולעשייה, אבל האמת שרובו, מהותו העיקרית, בעצם שייכת ללמעלה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים גם פה. זה שייך לעולמות השימיים, לעולמות שאותם אפשר לשמוע. היצירה והעשייה זה העולמות החזותיים. לכן החלוקה המקובלת בין בריאה, יצירה, עשייה לכל מה שמעל היא חלוקה קצת שטחית, בדיוק כמו שהחלוקה בין נפש, רוח, נשמה, נרן לבין החיה ויחידה גם היא חלוקה שטחית. הנשמה בעצם שייכת ללמעלה בעיקרה, במהותה. תמיד השלישי שייך גם ללמעלה יותר. האמא בפירוש שייכת לאבא, זה הפרצוף השלישי. הבריאה זה העולם השלישי, לכאורה שייך ללמטה, אבל לא, שייך ללמעלה, שייך לעולמות השימיים, לאצילות. הנשמה זה שלוש חמישיות שאחת הולכת כנגד השנייה. הנשמה זה השלישי בחלקי הנפש, גם כן שייכת ללמעלה, היא לא נמצאת בתוך הגוף. זה בעצם השורש של מה שהוא אומר פה, שזה שייך לעולמות השימיים, הבריאה, להבדיל מן היצירה, שזה עוד תפס אפלטון. טוב, למד ב', מה זה עולם האצילות? זה הוא מסביר פה, אולי גם את זה שווה לה, נדמה לי שהזכרנו את זה פעם, מלשון ואצלתי מן הרוח, או מלשון אצל המזבח. למה זה נקרא אצילות? כי האור אינסוף נמצא אצלו, מחובר איתו בצורה של איוב וגרמו אחד, לא רק הערה ממנה נמצאת בתוך ומחיה אותו כמו בעולמות הנפרדים. לכן זה נקרא אצילות. אצילות, אצילות מלשון אצל, מלשון ואצלתי. ובריאה זה ההוויות הדברים. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, הפיכתם ליש. יש מאין זה בריאה. ההוויות הכוונה לא לעשות אותם אבים, אלא לעשות אותם קיימים, ישים. יצירה זה יותר אב ומתגלה. עכשיו זה כבר לשים צורה, צורה זה האופן שבו הוא מתגלה, נכון? עשייה זה אביות הדברים ביותר, זה כבר כאילו איך שהם קיימים פה, עצם כמו שאנחנו מכירים אותו כבר. זה היה הרע פה.
כמו שבאדם נפטר, אז הנשמה נשארת בגלל שזה איש, היא לא תגיעה בחורת ובצורה.
הרוח והנפש זה למעשה החלקים הרוחניים של האדם, לא הנשמה. המונחים הקבליים, זה החלקים.
הרוח והנפש, ברגע שבאדם נפטר, זה לא כאן מלמין, לא? זה המימוש של, כאילו, זה הגוף והרגע, הידיעה שלו, אבל...
אני חושב שהם נכנסים לנשמה, כאילו הם הופכים למדרגת נשמה. לא נעלמים, מזדחים. אבל הם לא קיימים כבר כרוח ונפש באותה מדרגה שהם היו קודם. הוא אומר, בשם הבריאה, אני קורא עוד בהערה למטה, מתחת ללמד ב', זו עוד הערה ששייכת לקודם, כן, אני ממשיך לקרוא. בשם הבריאה, היא נקראת כיסא הכבוד. אצל חכמי הזוהר, קורסאיה. זה עולם הבריאה נקרא קורסאיה דבינה. הקורסא שעליו יושבת הבינה, עליה יושבת הבינה. מה זה הבינה? הבינה זה אמא, בעולם האצילות. נכון, חוכמה זה אבא, דיברנו על זה. בינה זה אמא. זה חלק הנקבי, נכון? ובדיוק זה מה שהסברנו קודם גם. שעולם הבריאה זה החלק הנגבי של עולם האצילות, זה מזדווג עם עולם האצילות, לכן זה נקרא קורסאיה דבינה. ואחר הכיסא, זה כיסא הכבוד, 10 כיתות מלאכים, זה 10 ספירות, נכון, של עולם הבריאה, מטטרון מלאך שר הפנים ממונה עליהם, סליחה, 10 כיתות מלאכים זה 10 ספירות של עולם היצירה, מטטרון מלאך שר הפנים ממונה עליהם, זה המלכות של העולם שמעליהם עוד, הוא הנקרא עולם היצירה ואחריו העשייה. שם כבר אחרי זה הוא דן בשאלה מה זה מטטרון, אז הוא אומר שיכול להיות שזה עם יוד, בלי יוד, זה לקוח מיוונית, הוא אומר פה, אולי... טוב, זה כבר נקרא פה למעלה. זה נקרא פה למעלה, זה כבר קשור יותר ללמעלה. אז בואו נתחיל עם למד ב'. עולם היצירה, כשם שרוע לועזי, זה מטט, כן, מטטרון. זה שם שלקוח מלועזית, זה בדיוק מה שהפסקנו כרגע לקרוא. מטטרון זה לקוח מיוונית, יש ויכוחים קצת ממה בדיוק, יש פה תרגומים שונים, אתם יכולים לראות פה בהערה למטה, יש הוראה של סופר היושב מאחורי כיסא המלך לכתוב. זה הפירוש ביוונית של המילה מטטרון. בדיוק מאחורי הכיסא של המלך, מאחורי קורסאיה דבינה, קורסא של הבינה, שם יושב הסופר, וכאילו הוא מוציא את דברי המלך למטה. הוא מפיץ את דברי המלך למטה. ולמטה הוא מביא שם עוד מישהו, יש מפרשים למד יו זה מלשון יוון, יש מפרשים מלשון יוון מטטור, זה אמצעי, שליח הולך לפני המלך, וכן פרש רמב"ן בשמות י"ב י"ב אני ולא על ידי שליח, אז מפרש הרמב"ן והוא המלאך הנקרא בעבור כן מטטרון, כי פירוש המילה מורה הדרך. וכן שמעתי כי שליח בלשון יוון מטטור. יש מפרשים מלשון רומי, זה ממונה הולך לפני הצבא לטור להם מנוחה ובית מלון. מפסנאי, או לא יודע איך לקרוא לזה, משהו כזה.
זה החיבור באמת. זה באמת החיבור. בין העולם
הבריאה. בין האלוקות, העולמות השימיים, לבין העולם שלנו. אז לכן, אבל עכשיו נחזור למעלה. עולם היצירה כשם שרו הלועזי, למה יש לו שר לועזי? למה השם של השר של עולם היצירה הוא לועזי? למה זה קודם? שאפלטון כבר גם תפס את עולם היצירה. זה לא עולם ששורשו הוא יהודי. נכון? אינו מסגולת קדושת ישראל. אינו שולט אלא ביומין דחול או בגלות כמרות יחזקאל שהם בעולם הצורות שהיו בגלות. זה העולם האפלטוני, כן? כמו שדיברנו עליו קודם. לאילה מזה הוא עולם הבריאה, עולם החידוש, קורסיה דבינה. זה הוא מביא את זה פה, מושב הבינה, כן? שהוא מקור מחצב נשמת ישראל, דיברנו על זה קודם שנשמות הצדיקים זה בעולם הבריאה, המתחדשת בקדושת שבת ויום טוב בארץ ישראל. עולם הבריאה, אנחנו עוד נחזור לזה עוד מעט. עולם הבריאה, שם שרו שמואל או שמואל, דאי הוא לבר מכל דיוקן וצורה. הוא כבר אין לו צורה, ועולם הבריאה זה לא צורות, יצירה זה צורות, זה חומר שלפני הצורה. כי עולם הבינה נשמע, נקדמתי את זה קודם, אבל הוא אומר את זה רק פה, שעולם הבריאה שייך לעולמות הנשמעים. כן? לכאורה, עד עכשיו, עד הפסקה הזאת הסברנו שמי הצילות ומעלה זה השמיעה. הלוגוס שמאחורי האידאות היה הצילות, לא הבריאה. פה הוא אומר, אם אתה מחדד יותר, זה עולם הבריאה. זה כל מה שאמרנו קודם, שהנשמה היא כזאת, והעולם הבריאה הוא כזה, נשמה, הבריאה, ועוד חמישייה, את מאיה, ואימא, כן. עולם הבינה נשמע, אינו נודע בדרך ראות עליונה, אלא נשמע באוזן הבינה העליונה המיוחדת להיגיון השני הנבואי. שמואל הוא מיוחד למקור החוכמה העברית. אז זה מה שהוא אומר למטה, הוא מביא פה ביערות, לא משנה כרגע כל היערות, אבל מה שהוא אומר פה בסך הכל, זה שהעולם היצירה שולט רק ביומין דחול. זה מה שמתחיל פה, ביומין דחול או בגלות. כמרות יחזקאל, יחזקאל היה הנביא היחידי שהתנבא בגלות. כן? על נערות בבל. אז בעצם זה שייך לעולם היצירה. זה נביא שיונק מעולם היצירה. העולם הבריאה הוא העולם ששולט בשבת. זה עולם שבו בעצם כל הימים הם שבת. למה? מה ההבדל בין שבת לבין יום חול? שבת זה כאילו נשמת ישראל, וימי החול בעצם שייכים גם לגוי. לגוי אין שבת, אבל ימי חול יש לכולם. אז במובן הזה אפשר להבין למה ימי החול קשורים לגוי. ויש איזו משמעות אחרת גם למשל במובן
שזה לא ימי מעשה. אלא בגלל שזה כבר לא ימי המעשה.
כן, זה לא ימי המעשה. כן, זה דברים שמושפים ודברים ממנוחה, מן דבר שאתה לא רואה שום דבר מולך, הכל נח, הכל נייח. זה דבר שאתה צריך להאזין כדי להבין שגם מאחוריו יש משהו. בסדר? לכן זה עולם כאילו שהוא יהודי בעלין. ויש איזה משמעויות אפילו הלכתיות לדבר הזה.
גוי שמר שבת חיים איתם.
מה?
גוי שמר שבת חיים איתם.
לא שייך בזה.
שבת לא הייתה בריאה, שבת לא היה, יש
מה. כן, אבל המנוחה הזאת, ההיעדר הזה, זה עצמו בריאה. הבית הלוי מדבר על זה, הבית הלוי על התורה מדבר על זה. שבשבת התחדש המצב שמאז ועד לנו אין כל הזמן. שבו העולם הוא קיים כמו שהוא. זה גם מצב שהתחדש. והוא התחדש בשבת.
התחדש המצב שהעולם לא מתחדש?
כן, זאת אומרת, שהסטטיות הזאת גם היא דבר קיים. כי היא מבטאת איזה שהן דינמיקות שמתרחשות בעומק. אנחנו נחים כדי לצבור כוחות. מה זה לנוח כדי לצבור כוחות? משהו כן קורה, איכשהו, משהו יולי, בפוטנציה, משהו כן קורה כשאנחנו נחים. אנחנו צוברים כוחות. דיברנו על זה בפיש לחודש חשבן, ראיתם. ראש חודש חשבן, אתה טיפי, שחודש חשבן זה חודש בלי חגים, לא קורה בו כלום לכאורה. מבחינת החורף לא קורה בו כלום, זה כבר עבר החורף, עוד לא הגיע הקיץ, אין בו חגים, אין בו אירועים, אין בו כלום. יבש לא צומח בו כלום, אין בו כלום. אבל הכל מסתתר מתחת לפני השטח. מתחת לפני השטח, המים של הגשם ישקו את האדמה ומתחילים כבר לצמוח דברים. זה כמו לנוח ולאגור אנרגיה, כן? אז מנוחה זה דבר שמחביא מאחוריו המון דברים. צריך לדעת להשתיק את החיות כדי שהדברים שמאחורה יוכלו להתפתח בשקט.
בשביל המעשה
זה כבר דיון אחר. יש פן כזה ויש פן כזה. יש פן שבו חיים את ימי המעשה בשביל השבת, ויש פן שהשבת משמשת לחיי המעשה. כן, זה במובנים מסוימים, הוויכוח בין הלל ושמי, אבל זה הוויכוח שלהם הרי... אתם מכירים את המאמר של הרב זאבין.
הלל היה מצליח ללמד אומנות בשבת. הוא ראה בזה כמצווה...
ושמי לעומת זאת כל בימה שהיה מוצא בכל הימים, היה שמי לשבת. למה? זה בדיוק ההבדל, השאלה היא מה העיקר, הוויכוח או בפועל, נכון? אתם מכירים את המאמר של הרב זאבין? יש ספר לאור ההלכה של הרב זאבין. אז יש לו מאמר שם, מה שנקרא, ספר מאמר מרתק, כדאי לקרוא אותו. הוא מנתח את שיטות בית שמאי ובית הלל בהרבה מאוד מחלוקות שלהם, והוא מראה שיסוד המחלוקות הוא שבית הלל הולכים אחריה בפועל ובית שמאי אחריה בכוח. ואתם רואים, כחוט השני, זה מאמר נפלא. אני לא זוכר, הוא מביא את הדוגמה הזאת, אבל זו דוגמה טובה לזה. בית שמאי, העיקר אצלהם זה שבת. ימי המעשה הם, כל תכליתם היא שבת. שבת זה הבכוח, שבת הכל שקר, רק הבכוח. בית הלל, העיקר אצלם זה ימי החול, כמו שאמרת, מותר ללמד אמנות בשבת, נחים בשבת לקראת החול, גם כפרי החג, בנר חנוכה למשל, זה יורד או עולה, אם זה הולך אחרי מה שבכוח או אחרי מה שבפועל, עוד כמה וכמה מחלוקות שלהם. מדיף לאדם שנברא שלא נברא, יש המון מחלוקות שלהם, בעצם נתפרות על אותו כיוון. יש איזה כמה נפקמינות הלכתיות אפילו לתפיסה הזאת של השבתות או הימים הטובים, כאילו הסטטיות לעומת הדינמיות. בשבת יש גם כן ציר זמן, אבל הוא ציר זמן שונה מאשר ציר הזמן של ימי החול. אני דיברתי על זה כמה פעמים, אני אף פעם לא זוכר אבל איפה ולמה ומתי. אז אם זה מוכר בסדר, אני רוצה... אחד האספקטים למשל זה מיגו דהתקצאי. בשבת וביום טוב יש מיגו דהתקצאי. מה זאת אומרת מיגו דהתקצאי? דבר שהוא מוקצה בבין השמשות הוא מיד נהיה מוקצה לכל השבת. למה? מה? אז הוא לא מוקצה, כן, זה ממילא, כל דבר הוא מותר בשבת, רק מה שאני אסר, מה שאני אסר זה רק מה שהיה אסור בבין השמשות. כן, כי כל השבת זאת יחידה זמן אחת, התפיסה המקובלת למיגוד התקצאי היא לא כזאת. זה בעל המאור, ובעקבותיו כל האחרונים לומדים את מיגוד התקצאי בצורה מאוד פשוטה, שכיוון שלא התכוננת, אם לא הכנת את החפץ, עד בין השמשות, זאת כניסת השבת פשוט. אז אם הוא לא היה מוכן עד שם, אז הוא לא מוכן יותר, לכן הוא אסור. אין משהו מיוחד בבין השמשות. פשוט זה הזמן שבו נכנסה השבת, ואי אפשר כבר יותר להכין חפצים כך שהם לא יהיו מוקצים. אבל יש ראשונים, אפשר לראות את זה מחלוקות ראשונים. יש ראשונים שבהם אפשר להוכיח שהתפיסה היא אחרת. התפיסה היא שכיוון שנגעת בשבת ברגע אחד, נגעת בכולה. השבת זאת יחידת זמן אחת. לכן זה מיגוד התקצה. נפקא מינה למשל...
בין שבועות שונים, שבת היא...
מי לא מחמת היום שעבר. זה אחת הנפקמינות שהבן, אם דיברתי אני מניח שזה אחת הנפקמינות שישנה, מי גם מחמת היום שעבר, אם אומרים או לא אומרים.
אם מישהו
שכח את
המניין,
מה? לא, 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 לא אם מישהו שכח את המניין. הבאתי עוד דוגמה על מי ששומר את השבת, כתוב במדרש, מי ששומר את השבת, אז כאילו, מעלה עליו כתוב כאילו הוא שמר את כל השבתות מבריאת העולם עד סופו, מתחילת העולם ועד סופו.
מה?
זאת אותה שבת. זאת אותה שבת, אנחנו בעצם חיים בציר זמן נמוך, ציר זמן של עולם העשייה או יצירה, ציר זמן הגוי, שבו הזמן זורם לאט לאט. מה קורה בשבת? שבת זה לא שפתאום עכשיו קורה משהו אחר. אנחנו פשוט עוזבים ליום אחד את הציר הזה, הוא ממשיך. הגויים ממשיכים לחיות כרגיל. אנחנו ליום אחד עוזבים את הציר הזה ועולים למעלה לאיזושהי נקודה שבה הזמן עומד. לנקודה שהיא יחידה אחת. עכשיו, שנייה אחת, עכשיו אנחנו יורדים למטה, ממשיכים לרוץ עוד 6 ימים, עולים עוד פעם, אבל עולים לאותה נקודה. זה נקודות שונות על הציר הרת, על הציר של עולם העשייה. אבל כשאנחנו עולים למעלה, לשם אנחנו נמצאים באותו מקום. שבת זאת יצירה אחת, זאת יצירה רוחנית, זה לא, אין הרבה שבתות, יש רק שבת אחת. אנחנו רק במסגרת ציר הזמן הרגיל שלנו, אנחנו אחת ל6 ימים עולים אליה.
יכול שאז זה יכול להיות קיים הטעם שחיה אליו שבת אחת ששמעו שבתות הרבה.
זה בעצם יוצא שכל השבת...
כי זה אותו דבר, אתה יכול לחלל את השבת הזאת.
יש גם איזה מערה מרוטנבורג, במועד קטן שם, יש שם שאלה מה קורה עם קטן שיגדיל בתוך השבת. אז המערה מרוטנבורג אומר שהוא חייב לשמור את שער השבת. הוא מביא 2 שערות בשבת בבוקר. אז הוא חייב לשמור שבת גם בשבת שנשארה. שואלים על המסלם, זה פשיטה, למה שלא יהיה חייב? בקשר, מדבר כרגע לגבי דיחוי אצל מצוות, הוא מביא שם ראיה שאין דיחוי אצל מצוות. אז הראש לא מבין, כאילו, מקשה על המערה מרוטנבורג, זה רבו של הראש. בראש מחשב, הוא לא מבין מה הקשר בכלל, מה זה שייך לדיחוי בכלל, מה החיוב שלי לשמור את השבת בשבת אחרי הצהריים הוא מכוח מה שהיה? אם זה ככה, צריך לדבר על דיחוי יתר מצוות. והתפיסה הפשוטה זה שכל רגע ורגע אני חייב לשמור, מה זה לא יונק ממשהו שהיה שם. הרגע הזה אף פעם לא הייתי דחוי אצלו, הייתי דחוי מרגע אחר, מה זה קשור? בואו שיש פה תפיסה שכל הרגעים זאת יחידה אחת. אמר רוטנבורג תופס שאם הייתי דחוי מחלק מהשבת, זה הייתי דחוי ממנה. זה לא שאחרי זה יש חלק אחר של השבת, כל השבת זאת יחידה אחת. זה ציר הזמן של עולם הבריאה. זה ציר הזמן שעליו שולט שמוע האל מלשון שמיעה. את עולם הבריאה רק שומעים, זה ציר הזמן היהודי. בוא, כאילו הזמן לא מתקדם, נתתי לך מהלכים בין העומדים. כן, הרוחניים נחשבים כעומדים. עולם הבריאה.
מה זה
בעולם
הבריאה?
זה מה שאומר פה, כן. אז בעולם הבריאה, וזה גם בזמן זה השבת לעומת יום חול. ובמרחב זה ארץ ישראל לעומת חוץ לארץ. זה מה שאומר פה, שזה עולם היצירה שלא שולט אלא ביומים בחול או בגלות, כמורות יחזקאל. לאלה מזה הוא עולם הבריאה, עולם החידוש, קורסי הדבינה, שהוא מקור מחצב נשמת ישראל, המתחדשת בקדושת שבת ויום טוב, שזה מבחינת הזמן, בארץ ישראל במרחב. מבחינת המרחב, מה ששייך לעולם הבריאה, זה ארץ ישראל. מבחינת הזמן, זה השבת ויום טוב. כן. גם בזמן, במרחב, מי שחי בארץ ישראל תמיד חי בעולם הבריאה. אבל בציר הזמן אתה קופץ לשם רק בשבתות וימים טובים. פעם היה לי איזה חקירה אם זה גם בימים טובים או רק בשבת, יש לי התלבטויות קצת עם זה, אבל פשוט נראה שזה גם בימים טובים. תראה פניגוד להתקצה איזה, ודאי נכון. שייך
גם באנשים, כאילו, תמיד אומרים, ביום כיפור יש את האדם הכי קדוש, במקום הכי קדוש, בזמן הכי
קדוש. כן, הכהנים באיזשהו פעם, לא יודע אם שייכים לבריאה, אני לא מכיר אמירות על זה, אבל גם בכהן ברור שיש גם באנשים בחינות כאלה. עכשיו, תמיד חכם, ממזר תמיד חכם, עדיף מכהן גדול עם הארץ, אז אני לא יודע לפי מה זה נקבע, אני לא יודע. מה היחס בין הקדושה של החוכמה לבין הקדושה המולדת של הכהן. עכשיו מסכם את המאמר, נמצאנו למדים אור עולם הנראה בדמיון הצופה הנבואי ומעבר דמיון מתדמה לעולם העליון הבלתי נראה והבלתי צפוי הנשמע מתוכו, שזה עכשיו אנחנו יודעים, זה הבריאה והאצילות וכל מה שמעל, מה שמכוון לתכונה האמשלית המיוחדה להיגיון העברי השמיעי הנבואי. כאן עוד הערה אחת, פה הוא כבר קצת קושר את זה, ההיגיון העברי השמיעי הנבואי. פה יש איזשהו קישור בין היכולת הנבואית הזאת לבין ההיגיון העברי השמיעי שבו כל אחד מאיתנו נכן, למרות שאנחנו לא נביאים. את היכולת השמיעית, למרות שהנביא משתמש באמצעים חזותיים, ואנחנו מדברים על היגיון עברי שמיעי שבו כל אדם מישראל אמור להשתמש, לא רק נביא. אני רואה שיש לחוכמה עצמה יש איזשהו שורש בנבואה, למרות שזה שתי דיסציפלינות כאילו שונות, ודנים מי עדיף ומי לא עדיף ומודדות, אבל החוכמה העברית גם היא לא כמו החוכמה של הגוי, גם היא עונקת מהשורש של הנבואה. זה ההיגיון העברי השמיעי. לכן באמת מה דיברנו קודם, שבבית ראשון הגיעו היוונים, בא סוג חוכמה אחר לעולם, נכון? אז נפסקה הנבואה, כי החוכמה הגוירית לא מתאימה לנבואה. עד אותה תקופה גם הייתה גם חוכמה, לא רק נבואה. גם למדו תורה, לא רק כל הזמן התנבאו, כן, כמה נביאים היו. כל השאר למדו תורה. אבל הלימוד שלהם היה לימוד באופן שהוא נבואי. גם החוכמה הייתה נראית אחרת כשמסתובבים נביאים בעולם.
הנבואה זה החזקים, לא?
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. זה הנקודה שמחדש פה. למרות שעד עכשיו תמיד הפרדנו בין נבואה לבין חוכמה. נבואה זה לראות, חוכמה זה אולי להאזין או שכל או מה שלא יהיה. אבל גם בתוך השכל הרי הפרדנו בין שני אגפים, השמעי והחזותי. החלק השמעי של השכל הוא איזשהו יונק מן הכוח הנבואי, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל זה...
השמיות זה חלק...
יש לי נבואה מוקלשת. אתה יכול לך, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו תופסים את הדברים. לא יודע בדיוק, זה קשור לכוח הנבואי. הכוח הנבואי בא לידי ביטוי באופן חזותי, אבל כנראה שלא כל כולו חזותי.
זה קשור למה? שאלה גם מה קשור למה? את הנבואה לשמיות, או את השמיות לך לחזותיות?
קבעת השמיות לחזותיות.
מה שאנחנו שהחוכמה של הדמות תורה היא קשורה לחזותיות שלה, היא קשרת לנבואה, ואז הנבואה היא חזותית. הנבואה היא חזותית, אז מה? השמיות
לא שמיות... לא, אבל הנבואה שלה עם כל תוכנה הוא שהיא חזותית. יש בה עוד מימדים. אחרי שהנביא הוא רואה את המראה, הרי כמו שאמרנו קודם, הרי הוא גם עושה מעשה של פרשנות. מצטייף בכלים ועושה מעשה של פרשנות. הכלים האלה דימינו את זה ליהוד ג' מידות, נכון? במאמר הבא אנחנו נראה שיהוד ג' מידות אלה כללי ההיגיון השמיים. אז באיזשהו מקום גם הנביא עושה פעולה שמיים. נכון שמעבר לזה, את הפעולה השמעית הזאת הוא עושה על נתונים חזותיים. בסדר? אבל הוא עושה פה פעולה שמעית. ולכן, זה שיש אטמוספירה נבואית בעולם, גם החוכמה נראית אחרת. גם אלה שלומדים תורה, לומדים אותה באופן אחר מאשר לומדים חוכמות אחרות, כי מסתובבים נביאים בעולם. כשהחוכמה היוונית השתלטה על העולם בעקבות אלכסנדר המוקדון, אלכסנדר המוקדון הראיה, מה שנקרא שליט נאור. כן, הוא היה שליט שמטרתו הייתה להפיץ את התרבות היוונית, לא רק סתם לכבוש בשביל הכבוד. באמת, הוא שחרר הרבה עבדים, הוא איש היה לו מגמות כמו נפוליאון במובנים רבים. נפוליאון גם היה כזה. נפוליאון הפיץ המון רעיונות של חופש ושחרור, שהרבה מאוד מונרכיות התמוטטו ולא יוכלו לקום אפילו אחרי שנפוליאון הובס. כי אנשים פתאום תפסו את הרעיונות של השוויון והשחרור ולא היו מוכנים כבר לחזור למונרכיה אחר כך. גם אלכסנדר המוקדון היה כזה. הוא היה מין שליט שמטרתו הייתה להפיץ תרבות, ואנחנו בדרך כלל מתייחסים לתרבות היוונית כאיזשהו משהו עריץ, משהו שנועד לדכא. אבל האמת ש...
חסרות מספר דקות בשיעור, עמכם הסליחה.